אנחנו הגענו לעמוד, לפסקה שמ"ו, לחצי השני. נכון? אנחנו באמצע הפסוק. אם נבלת בהתנשא, נחזור רגע לפסוקים, אמר רבי שמעון בר נחמני, מה דכתיב, אם נבלת בהתנשא ואם זמות היד לפה, כל המנבל עצמו על דברי תורה, דיברנו על זה פעם שעברה, שאדם צריך לדעת מצד אחד את מקומו, את אחריותו, את תפקידו, כשהוא לוקח אחריות, ולכן חשוב מאוד שיהיה בו צד, חס ושלום, לא צד שלילי של גאווה אישית, אלא צד של התנסות ושררה מתפקידו, מהפונקציה שהוא אמור למלא, אבל זה לא מצד עצמו, אלא מצד המשרה שהוא צריך למלות אותה, וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא מתנבל, הוא מוכן לנבל את עצמו, להפוך את עצמו לנבלה, על דברי תורה, כלומר רק אדם ש... משפיל את עצמו עד כדי חס ושלום לעשות את עצמו כנבלה, זה מגלה שגם כשהוא יגיע למצב של אחריות ושל תפקיד, אז הוא לא יגיע לגאווה עצמית, אלא יגיע לאחריות. ומכוח זה הוא ינהיג את הציבור, לא מכוח הגאווה שלו חס ושלום. זה צד אחד. והחצי השני, ואם זמות היד לפה. אז אם כן, המעלה הראשונה זה קניית החוכמה, על ידי זה שאדם מוכן עד כדי לנבל את עצמו על דברי תורה. אולי נקרא, כי זה רצף אחד, נקרא רק את הפסקה, את החצי הזה. עמוד 391, ובהוצאה החדשה בעמוד 298, פסקה שמ"ו, החצי הראשון. נקרא את החצי הראשון שלמדנו אותו פעם קודמת. הנשיאות והשררה צריכה שילבו עמה ההתנסות והכבוד מפני תיקון העולם וצורך ההנהגה. הנשיאות ושררה היא נצרכת. אמנם ראוי להנהגה של נשיאות רק האיש שכל כך ישרה נפשו בו, עד שאין הכבוד וההתנסות אהובים לו מצד עצמם, כי מצד תכליתם. דהיינו לצורך המשרה שהוא עובד בה. על כן מי שמנבל עצמו על דברי תורה, זה בעצמו גילה לנו, זה הראה לו, ולנו הראה שאין כבודו חשוב בעיניו, כי אם התכלית, התורה. עד כדי כך הראיה שהוא מוכן לנבל עצמו בהווה בשביל להשיג את התכלית האמיתית. עליו אנו בטוחים שאם גם יתנסה, כשהוא יגיע למצב של אחריות, תהיה ההתנסות שלו רק כפי המידה נצרכת אל משרתו ותיקון הציבור. על כן רק הוא ראוי להתנסה. ויסוד הדבר שעל פי הראוי לתיקון העולם תסבב ההשגחה העליונה שתבוא ההתנסות לאדם באופן שלא תשקיט את נפשו, אלא רק לפי הערך שהוא מסוגל לעמוד בו, בהתנסות הזו. ומי שירגיל עצמו בשפלות לשם תכלית נעלה כמנבל עצמו על דברי תורה, גם כשהתנסה לא תזוח דעתו עליו, על כן הוא יוכל לקבל ההתנסות וכבוד. זה החצי הראשון. החצי השני, ואם זמות היד לפה. אז רש"י, ראינו ברש"י, אם סתמת את פיך מלשאול, סופך שתיתן יד לפה כשישאלוך ולא תדע להשיב. אז זה אותו כיוון. לא, אם אדם מתבייש מלשאול, לא, אבל יש אני למד. אבל הרב הולך כאן בכיוון אחר. כלומר, כיוון אחר, אבל הוא צד שני של הכיוון הראשון שלמדנו פעם שעברה. ואם זמות היד לפה, יש לפרשו גם כן לצד המעלה. רש"י לקח את זה לכיוון השלילי, הרב לוקח את זה לכיוון החיובי. יש לפרשו גם כן לצד המעלה, שהוא נאמר על עניין הכנת החוכמה, שצריך אבא להנהגת ציבור להיות מוכן בכל חלקי התורה וידיעתה. כמו שצריך לעיון תיקון המידות, להיות מוכן תחילה בשלמות הענווה על ידי הניבול על דברי תורה, זה החצי הראשון, כן צריך להיות מוכן בשלמות החוכמה והעצה בכל הענפים המתחדשים. כלומר, כדי שאדם באמת יוכל לקחת אחריות תורנית, לימודית, הדרכתית, בעם ישראל, כל אחד לפי מדרגתו, וכל אחד מאיתנו אמור לקחת אחריות במשפחה ומעבר לזה בעזרת השם, כל אחד במקום שלו, אדם צריך להיות חמוש בשני ממדים. הדבר הראשון, חמוש במידות טובות, ואב לכל המידות הטובות, כמו שקורא לדפי ליועץ, מידת הענווה, שבא לידי ביטוי על ידי זה שאדם מתנבל, מוכן לנבל את עצמו על דברי תורה. דבר ראשון. צד שני, אדם צריך לדעת תורה. כלומר, לא יכול להיות שאדם יהיה בעל ענווה, אבל הוא לא יהיה בעל חוכמה. הרי כלל פשוט בידינו. ארבע מילים במשנה. לא עם הארץ חסיד. לא יכול להיות אדם שהוא בחינת עם הארץ. בחינת עם הארץ, לפי מסקנת הגמרא, זה אפילו אדם שקרא ושנה, כמו שדיברנו כמה פעמים, ולא שימש תלמידי חכמים. זה לא רק שהוא לא למד תורה. הוא לא למד את ההנהגות של התורה, את הופעת התורה בחיים על ידי זה שהוא היה קשור לרב. באמת קשור לרב. אבל כאן אנחנו אפילו מדברים על הצד של החוכמה. אז כל אדם ששייך להנהגה, הוא חייב להיות בעל חוכמה. אנחנו אמרנו פעם, לא יודע אם זה במהדורה הזאת, בשנה הזאת, אמרנו פעם שמי שיבדוק בספר מסילת ישרים, שהוא כביכול ספר תיקון המידות, שהוא כביכול ספר מוסר, מהם השורשים שהרמח"ל חוזר עליהם רוב הספר, בפרט בהקדמה ובפרק א', נמצא שהרמח"ל חוזר עשרות פעמים, לא ספרתי, אבל עשרות פעמים, על התבוננות, שכל, חוכמה, פיקחות. כלומר, כל מה שהרמח"ל אומר, אם אדם רוצה לתקן מידותיו, חייב להיות אדם חכם. חייב להיות אדם מתבונן בשכל. כמו שהוא כותב בפתיחה לספר. פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם. האדם צריך להגיע לאמת. וכדי שהוא יגיע לאמת, הוא צריך לעבור תהליך של ברירה. יתברר, לברר משהו, זה לברור. לברור אמת מאי-אמת, או אמת יותר גדולה מאמת קטנה. אז אנחנו בבית המדרש בעצם כל הזמן מבררים. אנחנו כל הזמן מקיימים את הלכות בורר בהלכות שבת. אנחנו בוררים אמת מאמת, אמת, סולת נקייה, 13 נפות. אז יסוד החסידות ושורש העבודה, אם אדם רוצה באמת להיות בחינת חסיד ועובד השם, לצד האמת, ויש הבדל בין חסידות לבין עבודה, בין יסוד לבין שורש. יסוד החסידות ושורש העבודה, כאומר ראשי תיבות הוויה, כך מתחיל כל ספר אמונה, ויש לזה סיבות עמוקות. יסוד החסידות ושורש העבודה, התמימה הוא, שיתברר ויתאמת אצל האדם מחובתו בעולם. להגיע לאמת דרך תהליך הברירה. ואיך אדם הגיע לזה? על ידי לימוד, על ידי בירור. וזה מה שהוא אומר בהקדמה. שאנשים לא לומדים. לא מבררים את ענייני המידות וענייני הנפש וענייני המוסר. תיקון הנפש ועבודת השם. וכאן אומר דברים חמורים מאוד. אולי אם יורשה לי. גם בהקדמה, אבל גם במידת החסידות. היום אנשים אומרים חסידות ולא יודעים מה אומרים, לא יודעים בכלל מה מתכוונים. אבל תראו איזה תקיפות, כמה זה חשוב היום, איזה תקיפות של הרמח"ל, שהוא היה החסיד הגדול, לכן הוא נקרא הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, ספר החסקן, החסיד הגדול. איזה תקיפות הוא תוקף את המציאות שהוא ראה בזמנו. אני קורא כמה שורות, מי שרוצה לכתוב מקור, כדאי לראות את זה אחר כך. פרק י"ח. בביאור מידת החסידות, מה ההגדרה של חסידות באמת? מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. כלומר, כל הזמן הסיבוב אנחנו עושים כדי לברר עד כמה זה שאדם מתוקן במידות עדיין לא עושה אותו בעל יכולת הנהגה. הוא צריך להיות גם מתוקן בחוכמה. מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. מה זה באמת חסידות? כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות. אתה רואה כל מיני מנהגים וכל מיני צורות חיים שבני האדם קוראים לזה חסידות, ואינם אלא גולמי חסידות. גולם. גולם כידוע בלי צורה. חומר גלם שלא קיבל את הצורה הנכונה שלו. בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. והם קוראים לעצמם חסידים. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההן. הסיבה המרכזית לכל החורבן הזה, הוא שאין כאן עיון, אין כאן השכלה אמיתית. לא מעיינים באמת איך אנחנו באמת מתחסדים עם קוננו, עובדים את השם באמת. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית אשר לבעלי המידות ההם, כי לא תרחו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה. ידיעה מבוררת, להתאמת והתברר. הברירה שמובילה לאמת היא עוברת דרך הלימוד ודרך היגיעה בלימוד ודרך העיון ביגיעה, להתייגיע עד כדי להגיע לעיון. אלה התחסדו והלכו במה שנזדמן להם, לפי הסברה הראשונה. סליחה שאני מוריד אותנו לרמת הרחוב, אבל מה שלומך? חזרתי בתשובה. מה זאת אומרת? חזרתי בתשובה. מה זאת חזרת בתשובה? שמתי כיפה, אני מגדל זקן, יש לי ציציות בחוץ וצועק ברחוב שמע ישראל. רגע, ומי אמר לך שככה נכון לעשות? ככה נראה לי. יש לך ראיה יותר חשובה? כן, החבר שלי גם עושה ככה. ומי אמר לו? החבר שלו.
חבר מביא חבר.
והלוואי שזה היה מצחיק. צד האמת היה צריך להגיד שלום לך חבר על דבר כזה. אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה, ולא משנה אם זה סברת בטן או סברת חבר'ה, לא משנה, כל מיני סברות איך אנחנו עובדים את השם. ולא העמיקו בדברים, ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. רבותיי, כל זה הקדמה להגדרת המושג חסידות בכלל. מה זה חסידות? עד כדי כך, לאן זה יוביל את עם ישראל, לצרינו הרב? הוא כותב את זה בזמנו. היום אולי היה כותב דברים יותר חריפים. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים ומין המשכילים עמהם. הגיעו למצב כזה שחז ושלום גרמו לפרי באושים. גרמו לכל מיני, בהתנהגות הלא חסידית שלהם, שנראית אצלם, נקראת אצלם כחסידות, גרמו לזה שאנשים חז ושלום התרחקו מהתורה. התרחקו מירת שמיים. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, ומין המשכילים ממהם, כלומר גם זה הרחיק את ההמון וגם בעיקר את אנשי החוכמה, באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל, או דברים נגד השכל והדעה הנכונה. עכשיו הוא מפרט. ויאמינו היות כל החסידות תלוי, מה זה להיות חסיד? זה תלוי רק באמירת בקשות רבות, ובידועים גדולים, ובבחיות והשתחוויות גדולות, ובסיגופים הזרים שימיד בהם האדם את עצמו כתבילות הקרח והשלג, ותפילות, אני מוסיף, 40 יום בכותל, וכל מיני הליכות למקובלים וקמאות וקברי צדיקים, וכו'. אז זה הדרך. תעניות. לפעמים אתה בא למקום, מה קרה? מתענה. מה אתה מתענה? תענית דיבור, תענית אכילה, תענית ראייה, תענית שמיעה. אני לא צוחק. רגע, מי שמך להחליט שאתה מתענה? אדם הולך לרופא, שואל אותו מה התרופה. אז אם דובר על תרופת הגוף, מה נגיד על תרופת הרוח? ככה כל אחד מחליט שהיום הוא עושה תעניות? שולך 40 יום לכותל, אומר שיר השירים בחצות לילה? מאיפה כל הרעיונות האלה? וכשזה נהפך לדבר עיקרי, כשזה נהפך דבר מרכזי, כשזה נהפך כאילו לעבודת השם, אומר הרמח"ל דברים שהם אבל, ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות. מה אתה עושה? לומד במכון מאיר. מה סדר היום שלך? קורא תהילים. קורא תהילים. מה אמרת?
לא
שמעתי.
הסוגיה של שבת.
לקותח, בדיוק. לא שלקרוא תהילים זה לא חשוב, אבל אל תקרא לזה לימוד תורה, ואל תקרא לעצמך בחור ישיבה כשאתה קורא תהילים. מה, דוד המלך לא קרא תהילים כל היום? לא. דוד המלך, לפי הרמב״ם, לפי חכמנו, היה יושב בבית הדין כל היום. מה זאת אומרת? ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות. היום כל מיני, יש כל מיני ספרים, ספרונים, כריכת דקה, אהבה, בקשות, עצות, תפילות. ובזה אדם חושב שהוא כבר הסגן של ריבונו של עולם כמעט. ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות ווידועים גדולים, ובחיות והשתחוויות גדולות. ובסיגופים הזרים שיעמיד בהם האדם את עצמו, כל מיני תעניות, כתבילות הקרח והשלג. איפה שמענו שאדם שחוזר בתשובה צריך לטבול במקווה פעמיים ביום? מי אמר גם שצריך לטבול פעם ביום? סליחה שאני קצת מקשיב יותר. מי אמר שצריך להתפלל בנץ? אנחנו לא מזלזלים בכל הכמיהות הרוחניות האלה, שבאות ממקום, מרצון מאוד טהור בבסיסו. מרצון מאוד כן ואמיתי, אנחנו לא מזלזלים בכל זה. אבל מי אמר ששווה לקום בנץ עוד מעט שעון חורף, שעון קיץ ב-4 בבוקר, ואחרי זה לאבד את כל היום? שקלנו אחד תמורת אחד? למדתי בשולחן ערוך, כתוב, עיקר דין תפילה בנץ, הנה חינמי. כן, אבל יש בזה חשבונות. מה, כל אחד עכשיו מחליט לעבוד את השם איך שהוא רוצה? יש סוסה. החלטתי שאני לומד בלילה. אתה פוגש אדם לפעמים ב-3 בבוקר, בבית המדרש. מה אתה עושה? לומד? אז זאת אומרת לומד. ושש בבוקר יש כמה. לא, אצלי היום מתהפך. אני לומד בלילה, ישן ביום. מאיפה לך? ראיתי ברמב"ם כתוב, על פי גמרא, כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו, וניכר תורתו של אדם אלא בלילה. וכו' וכו' וכו'. מה אתה לומד בלילה? או, זה כבר שאלה יותר מורכבת. סודות התורה, מחצות לילה. אחרי שאמר תיקון חצות בבחייה ובשתה חוויה. תיקון חצות.
סוד השם
נראה. סוד השם נראה. מי אמר לך? אתה מגדל זקן. ארוך. לא כיפורים. באמת. רגע, מי אמר שאתה צריך לגדל זקן? מה, לא למדתי שצריך להעביר את הקוקו לקדימה? כן, א', מי אמר? ב', למה עכשיו? לא עוד שנתיים. פעם ישבתי עם אדם אחד, בחור אחד שגדל זקן, וההורים שלו לא יכלו לסבול את זה. שפי שנים. לא יכלו לסבול את זה. אז ישבנו כמה תלמידי חכמים. עכשיו אולי זה היה עם הרב פיגון אפילו. אז אני הקטן, ישבתי שם וכה, הסתכלתי מה אומרים לאנשים וזה. אז הוא יושב עם זקן כזה ארוך, והאימא שלו רואה את הזקן שלו חוטפת חום מהזקן שלו. או אתה, או הזקן שלך, תחליט מה אתה רוצה. אני חושב, הרב ביגון היה... אז הרב ביגון אמר, תגיד לי, אתה לא מבין? זקן זה לא דין דאורייתא. כיבוד אביים זה דין דאורייתא. אז מה קודם, דין דאורייתא של כיבוד אביים של אימא לא רוצה זקן, או הזקן הארוך שלך? לך מהר, תתגלח. טוב, אחר כך צריך להתחיל לעבוד על אמא, שהזקן זה צורת הפרצוף הישראלית, זה צורת הפנים, ועל פי היסוד, הוא הזקן, שפע יורד מהעולמות. בסדר. אבל קודם כל, דין דאורייתא זה לא זקן, דין דאורייתא זה כיבוד אביהם. זה היה בהלם, שפתאום זה בא ביחס של זקן מול כבוד הורי. טוב, אז צריך להסביר לאמא למה זקן זה חשוב, למה בשלב מסוים זה חשוב. כשאנחנו רואים פה לפעמים בעלי תשובה מגלים זקן יותר מדי מהר, זה נורא אדומה. לכן לפעמים רואים תופעה שגילו זקן, גילחו את הזקן ברוך השם, עברו איזשהו תהליך רוחני פנימי אמיתי, כי תכף נראה ברמחל לא אמר ארץ חסיד, ואז גילו זקן. או, עכשיו הזקן הזה הוא בא ממקום אחר. זה לא איזה זקן שהוא פתרון חיצוני, טכני, לכל מיני עבודות רוחניות פנימיות שאני צריך לעשות ועוד לא עשיתי, והזקן כביכול פותר אותי מזה. צריך להיות הרבה זהירות בזה. אומר הרמח"ל, והנה לא ידעו, כי אף, לא אמרנו, שלא יגידו לכם, מכון מרמור לא צריך לגדל זקן, לא אמרנו את זה. ודאי שצורת הפרצוף הישראלית היא, צורת הפנים הישראלית היא זקן, אין ספק. אבל תלוי מי, תלוי מתי, תלוי למה, וכמה, איזה זקן. אני לא צוחק, זה נשמע מגוחך מה שאני אומר, אבל איזה זקן, יש אחד מגדל זקן פרק כזה. בכל הכיוון, יש אחד, אומרים לו, תשמע, טוב, זקן זקן, אבל פה תסדר משהו. לא אמרנו צרפתי, אבל קצת יותר מסודר, שלא יודעת לך מכל הכיוונים, לכל מיני מקומות. זה לא מצחיק.
זקן מרינס, הכי טוב.
מה זה זקן מרינס? צרפתי? לא יודע מה זה. אומר הרמח"ל, והנה לא, אני באמת לא יודע, והנה לא ידעו, והנה לא ידעו כי אף על פי, והנה לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה. בעלי תשובה צריכים קצת מן הדברים האלה של תבילות ושל תעניות וכו'. א', קצת. ב', אמנם הרמח"ל לא כותב את זה, אבל זה כמובן מה שהוא מתכוון במנגינה של הספר. מי שרוצה גם לעשות את זה, כדאי שיתייעץ. שיתייעץ עם תלמיד חכם, עם בית מדרש, בריא, שייתן לו את הכיוון הנכון. והנה לא ידעו אותם אלה שמתנהגים בכל זה כדבר עיקרי ורואים בזה את עבודת השם ואת החסידות בעצמותה. והנה לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים אלה צריכים לבעלי תשובה וקצתם ראויים לפרושים, פרושים יחידי סגולה, הנה לא עלה לנוסד החסידות כלל. זה בכלל לא חסידות. כי אם הטוב שבמנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות. זה מלווה. אבל זה לא הדבר עצמו. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו אל נכון, והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית. קודם כל לימוד חוכמה, ואחרי זה תיקון המעשה בעקבות לימוד החוכמה הזאת. לא רק תיאוריות אינפורמטיביות, כלומר אינפורמציה בתאי המוח, אלא תיקון מעשי. לפני שאתה, סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה באמת לעצמי, לפני שאתה מגדל פאות, אתה מתוקן בין אדם לחברו. לא שזה סותר אחד השני. אבל לפעמים אדם סומך על הפאות שלו ושוכח לטפל בדברים הטבעיים, הפשוטים. פאות להלכה, כמובן, על פי ההלכה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על פאות עם חמישה סיבובים מסביב לאוזן. במקרה הטוב, במקרה הרע זה יד הברכיים. בעובי קוראים לזה בומבות, איך קוראים לזה? יש לזה שם, גוזמבות, איך?
גוזמבות.
תגיד לי, רבך הולך עם פאות של גוזמבות? לא, אני לא צוחק בכלל. כמו שפעם סיפרנו, לא מזמן, פעם ראינו פה אחד, הולך עם ציצית, עם תלית קטן על הבגדים. ניגשתי לכבודו בעדינות ובזהירות, באהבה ובאמונה, אמרתי לו, תגיד לי, סליחה, מאיפה למדת לשים את הציצית על החולצה? אמר לי, ראיתם אותו? צריך לראות. אמרתי לו, רבך גם יודע את הפסוק הזה של ראיתם אותו, לא? נראה לי, זה כתוב בתורה, כנראה יודע. רבך הולך עם ציצית על הבגדים? פתאום לא הבין מה אני רוצה בכלל. בסדר, לא אמרנו שלא. לא אמרנו שלא. רק אם זה רבך, אם זה רבך, תלך כמו רבך.
אבל זה מאמין יערב,
לא? אם זה רבך, עשה לך רב, תלך כמו שהוא הולך. אבל אם הוא רבך. אם הוא לא רבך, איך אמר הרב אביניר? אם אתה חסיד ברסלב, נגיד לצד הזה של ברסלב, אני גם לא מסכים ולא מבין אותו, נגיד סע לאומן. אבל אם אתה לא חסיד ברסלב, מה אתה חפש באומן? זה לא הרב שלך. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו על נכון. והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית. לכן היסוד של הכל, יסוד החסידות, זה חוכמה רבה ותיקון המעשה. עוד לפני כל מיני הנהגות קיצוניות, שונות, יוצאות אופן, מהסדר הנורמלי. שגם אם הן ראויות לבעלי תשובה כדבר מתלווה, זה צריכה להיות כאן הדרכה לזה. כי רק לחכמים להשיגו באמת, להשיג את מציאות החסידות. אומר הרמח"ל, וכן אמרו זיכרונם לברכה, לא עם הארץ חסיד. זהו, ארבע מילים. חסידות לא יכולה לבוא ממקום של המרצות. זה לא יכול לבוא משם. לא יכול להיות אדם חסיד כי הוא עם הארץ. אל תתרשמו מזה, אל תתלהבו מזה. שטויות. ונבהר עתה עניין זה על סי הסדר. הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. אתה איש עמל, עמל בתורה, בהתמדה, ברציפות, בהעמקה, בלי יום אסל, יום בסל, בלי קופצנות, בצורה מסודרת, אז אולי אנחנו, אתה, על הדרך הנכונה. לכן אשרי האדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו.
אמרו את זה בתנ"ך בדיהו, כולם מיישמים את זה.
טוב, בשביל אנחנו לומדים, כולנו צריכים להשתפר בזה. לכן אומר הרב, אם זמות היד לפה, אומר שלמה המלך, יש לפרשו גם כן לצד המעלה, לא רק לצד השלילה כמו רש"י, שסתם את הפיך מלשאול. לשון זימה, זמם, ששמים בפה של הסוסים, רצועה ששמים בפה של הסוסים. הבחותם של הסוסים. יש לפרשו גם כן לצד המעלה, שהוא נאמר על עניין הכנת החוכמה, שצריך אבא להנהגת ציבור להיות מוכן בכל חלקי התורה וידיעתה. כמו שצריך לעיון תיקון המידות להיות מוכן בתחילה בשלמות הענווה על ידי ניבול, על ידי הניבול על דברי תורה. כמו שברור לנו שאדם צריך להכין את עצמו כמתוקן במידות כדי באמת לקחת אחריות ציבורית, כך אדם כן צריך להיות מוכן בשלמות החוכמה והעצה בכל הענפים המתחדשים. לכן אשרי האדם שעמלו בתורה. לא אמר את חסיד. דרך אגב, בישיבות החסידיות האמיתיות לומדים תורה רוב ככל היום. רוקדים כמה דקות. הריקוד הוא חשוב, אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל לומדים תורה. בפרט גמרא, כל היום. תבדקו את זה, אני בדקתי את זה. ואמר זמם, מה זה זמותה? לשון זמם, זין ממם, שור זמם. לשון מחשבה ומזימה. עדים זוממים. למה עדים זוממים נקראים עדים זוממים? כי הם זממו משהו. יש להם איזושהי מחשבה, נקרא לזה בתא האחורי של המוח, שהם רוצים להוציא אותה אל הפועל. אז הם משקרים בעדות שלהם וכו'. אז אם כן, לזמום משהו זה לחשוב משהו נסתר שאתה רוצה להוציא אותו אל הפועל. ואמר זמם לשון מחשבה ומזימה, שאם ירבה לחשוב ולחקור בדברי תורה, לברר כל דבר הלכה לסעיפיה, אז יד לפה, דהיינו, אם זמות היד לפה, היד מורה על המעשה, והפה על הדיבור. אם כן, כלומר דיבורו, הוא סמוך למעשה, אז המעשה שלו הוא צמוד לדיבור. אז אם אדם הוא בחינת זמה, הוא בחינת חושב, אני לוקח את רגע לרמה הטכנית, כן, הוא גם אומר את זה כאן, אז כשישאלו אותו, בפה, בדיבור, מיד הוא יודע לנו תשובה. ומיד הוא גם עושה. כי זה מונח אצלו. זה הוא. הוא כזה. יד לפה, היד מורה על המעשה והפה על הדיבור. כלומר, דיבורו הוא סמוך למעשה. כי אין צריך לחשוב הרבה. כי כיוון שכבר העריך במחשבותיו, קודם ייכנסו להנהגה, לברר רוב ענייני ועיקרי תורה, לכן כששואלים אותו, אז הוא בתמונה, הוא בעניין. כמובן, יש מקצועות שונים בתורה, יש תלמידי חכמים שהתמקצעו במקצועות מסוימים, יש תלמידי חכמים שהתמקצעו במקצועות כללים יותר. הגמרא אומרת, על פי ההלכה, כך נשאר בשכון ערוך, שאסור לשאול תלמיד חכם במסכת שהוא לא נמצא בה. למה? אומרת הגמרא, שמה הוא לא ידע את התשובה, והתבייש שהוא לא יודע את התשובה, והיות והוא לא רוצה להתבייש אז הוא יענה תשובה, והתשובה הזאת לא תהיה מדויקת. לכן צריך מאוד להיזהר לא לשאול אדם שלא נמצא במסכת שבה הוא עוסק. אומר שם הרב בעיניי, על פי הגמרא, אמנם יש תלמידי חכמים, שהמסכת שבה הם עוסקים היא כל התורה כולה. אז גם תלמידי חכמים צריך לדעת מה לשאול ומה לא לשאול. את מי לשאול בזה, את מי לשאול במשהו אחר, את מי לשאול בכל צדדי התורה, את מי לשאול בצד אחד של התורה, וכו'. דרך אגב, יש עוד הלכה שבמכון מאיר היא ממש קשה לקיום, אני ממש, סליחה שאני לא בא בטענה, אני רק מצייר עובדה. יש הלכה שתלמיד חכם נכנס לבית המדרש, לא שואלים אותו כשהוא בדרך למקומו. הוא יושב על כיסאו, מתיישב במקומו, פותח קצת את הספרים, מתיישב מהעולם החיצוני שמנו הגיע, יש לו יישוב הדעת, יישוב הנפש, ואז שואלים אותו. ולא מתנפלים עליו מאז שהוא נכנס. מדוע? כי הוא בא מעולם חיצוני, עם מחשבות אחרות, עם צדדים אחרים. הוא נמצא בעולם פנימי כל הזמן, ברוך השם, אבל יש השפעות, אז הוא צריך להתיישב. אין תורה נקנית אלא בישיבה. בישיבה אומרת המשנה בפרק קניין תורה, בישיבה, בישוב הדעת, בישוב הנפש. כשאדם בא מן החוץ, אין לו יישוב הדעת וישוב הנפש. כי הוא בא מחוץ. אז צריך לתת לו להתיישב. לא יודע אם שמתם לב, אבל גם פה, גם במקומות אחרים, יש תלמידי חכמים שמקפידים על זה. כשהם נכנסים לבית המדרש, דבר ראשון, יושבים על הכיסא אפילו 10 שניות. להתיישב. הישיבה הטכנית הזאת היא מבטאת התיישבות פנימית, יחסית. רק אחר כך שאלות. טוב, ברוך השם, מכון מאיר, צמאים לתורה, חפצים בתורה, אוהבים תורה, דבקים בתורה, רצים אל התורה, ברוך השם, אז מי אתה? בסדר, אבל צריך לעשות תשובה בזה, אני אומר לעצמי, אני צריך לעשות תשובה בזה. לפני שאנחנו שואלים את רבותינו, לתת להם להתיישב. יישוב הדעת. ככה הלכה, חבותיי, מה שאומרים פה זה הלכה, אני לא מספר פה ענייני אגדה. זו הלכה. לא שואלים רב במסכת שהוא לא נמצא, ולא שואלים רב כשהוא הולך בדרך למקומו בבית המדרש. רק כשהוא התיישב. יש הרבה עומק בזה, יש מה לפתח בזה. מדוע? כי המחשבה, עולם החוכמה צריך להיבנות עכשיו. כי כיוון, לכן, אם באמת הוא בנה את עולם החוכמה שבו, ממילא היד לפה. ממילא היד שמתת את הפעולה היא מיד סמוכה לפה, לדיבור, למחשבה. הפה הוא בחינת המחשבה. אדם מדבר מה שהוא חושב. כי כיוון שכבר העריך במחשבותיו, קודם ייכנסו להנהגה, לברר רוב ענייני ועיקרי תורה, ויוכל לגזור חיתוך כל דין ומעשה בבירור כדבר מלך שלטון, בלא המתנה והמלכה מלשון הימלכות, מלשון הסתפקות, והמלכה מרובה. מדוע? כי יד ומעשה של המונהגים קרובה לפיו ודיבורו. הוא למד את זה, הוא שייך לזה, הוא שם. אבל ביותו מתעצל במחקר פרטי מעשים, במחקר פרטי מעשים והלכות, אז הוא לא מונח שם. אז בבוא תור מעשה, יישאר נבוך. ולא יוכל להוציא לפועל. טוב, דבר חשוב. אז אם כן, אומר שלמה המלך, אם אדם רוצה באמת להיות מה שראינו מקודם, מיץ חלב יוציא חמא, אדם רוצה באמת להגיע למצב שהחמא של התורה שלו היא מבוררת מאוד, אז צריך א', הרבה מאוד ענווה, וב', צריך הרבה מאוד לימוד, הרבה מאוד עיסוק בתורה, ביישוב הדעת, ביישוב הנפש, בהתמדה, ברציפות, בלי הפרעה. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, רבותיי, שלא תהיה פה אשליה. אני כל פעם אומר, כיתת אמונה, יש בה דבר מופלא ביותר. אני חושב שהמציאות הזאת שנקראת כיתת אמונה במכון מאיר, מצד אחד היא לב העולם, מצד האמת. להבין את העולם, להבין את עם ישראל, להבין את התקופה, להבין את הדור. באמת, זה כור גרעיני פה. מצד שני, זה סכנה עצומה. כי אנחנו חושבים שבזה שאנחנו באים לשיעורים מקצת אמונה, ואנחנו באים לשיעור אחד, או לשני שיעורים משיעור אורח פה, או אנחנו יושבים רוב הזמן בשיעורים ולא עומלים ולא עובדים בעצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו כבר הסגן של הרב הראשי. זה טעות חמורה. לכן, כמו שאמרנו פעם, כיתת אמונה זה כמו יין. יין זה מצוין. סעודה בלי יין איננה סעודה, כמו שהגמרא אומרת. מצד שני, יין יכול להביא לשכרות. זה מסוכן. וכל המשתכר כעובד עבודה זרה, חוץ מפורים. שעוד נדבר על זה בזאת השם, מי ראוי לשתות יין בפורים? לא כל אדם, יש אנשים שאסור להם על פי הלכה לשתות יין בפורים. אבל זה נושא אחר. לכן, שני ממדים. תיקון המידות ותיקון המחשבה. טוב, יש שאלות על זה או שאפשר להתקדם? אין אף אחד להגיד כלום? בבקשה, יואב. כן. מה אתה יודע? סליחה? מה אתה יודע? שמה? רגע, אני לא הבנתי את המשפט הזה. המידות הטובות שלך באות מהשם. מה זאת אומרת? אני לא מבין מה אתה אמרת עכשיו. אני שמעתי, אבל לא הבנתי.
זה הגדרה של הענבה.
אני מקווה שהבנתי את השאלה. עוד פעם, בואו נעשה סדר. ההגדרה של המושג ענווה, כפי שמגדיר אותה, הגדרה של מידת הענווה, כפי שמגדיר אותה הרמח"ל בספר מסילת ישרים, היא, או יותר נכון, ההגדרה של מידת הגאווה. הוא אומר לי, אנחנו יכולים להבין מה זה גאווה. מה זה ענווה? גאווה שווה, ציטוט, מחשיב עצמו בעצמו. כלומר, אדם שמחשיב את עצמו, רואה את עצמו כדבר חשוב, כמציאות חשובה, בזכות עצמו. מכאן למדנו שתי הגדרות. ההגדרה של המושג שפל רוח, שהוא ההפך מהגאווה, שזה הקצה השני, הגאווה היא היתר, שפל הרוח הוא החסר, שפל רוח אדם שלא מחשיב את עצמו. וההגדרה של ענווה, אדם בעל ענווה, שפלות רוח, ענווה, אדם שמחשיב את עצמו, אבל לא בעצמו. כלומר, לא בזכות עצמו. די. הקדוש ברוך הוא שם בנו כוחות, שם בנו כישרונות, שם בנו נטיות. הנטיות האלה נמצאות בנו בכוח, לא בפועל. יש לפלוני כישרון להנהגה. הוא צריך עכשיו לעבוד על זה, להוציא את זה מהכוח אל הפועל, אם זה במידות, כמו שלנו עכשיו, להתנבד על דברי התורה, אם זה בחוכמה, אם זה מוצא יד לפה, להיות זומם, כלומר, בעל מחשבה. ואז כשאדם מוציא את הכוחות האלה מהכוח אל הפועל, יש לו סיפוק. אבל הוא יודע שהוא לא יצר יש מאין. זה לא שהוא היה עין ועכשיו הוא עשה את עצמו ליש. לא. הוא היה יש, פוטנציאלי, בכוח, והוא על ידי עבודתו העמוקה, העצומה, הוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. מצוין? ענווה זה להיות יש מיש. גאווה זה לחשוב שאני יש מאין. זה רק הקדוש ברוך הוא יש מאין. ושפלות רוח זה אדם שאת היש שלו עושה חס ושלום עין. עין מיש. הוא הופך את היש שלו לעין. אבל אנחנו לא ככה. אנחנו יודעים שמעין יבוא עזרי. כלומר, מתוך המציאות של העין, בא עזרי, הקדוש ברוך הוא עשה אותי יש. אלא מה? עשה אותי יש פוטנציאל. ואני צריך עכשיו לחשוף את זה יש מיש. אז גאווה? בשום פנים ואופן. לא. סיפוק? ודאי שכן. לכן ההגדרה הנכונה של מידת הענווה היא שאדם צריך להחשיב את עצמו, ודאי, אבל הוא מחשיב את עצמו לא בזכות עצמו. כי לא הוא שם את הכוחות שבו, בו. דרך אגב, אלה שתי המילים שאנחנו רואים כל בוקר. מודה אני. אני מודה על האמת ואני אומר לזה תודה שהכל ממך, אחרי שאני יודע שהכל ממך, עכשיו אני אומר אני. כלומר, שתי המילים שאנחנו רואים בבוקר, אני. אני יודע שאני עין, מכוח זה אני יודע שאני אני. ואני מחויב להוציא את העני הזה אל הפועל. אבל מתוך שאני יודע שאני אי, מצד עצמי. אלא אתה שמת בי את הכוח. מודה, אני. אני מקווה שעניתי לך.
יש שאלה קצת אמרת. לפי ההגדרה הזאת שדיברנו עליו עכשיו,
ודאי, הדרך היחידה לחשוף את התכונות הנפשיות הללו בעם ישראל עובר דרך לימוד תורה. הסתכל באורייתא וברא אלמא, אמרנו הרבה פעמים, הסתכל בתורה וברא את כל כוחות החיים של האדם ושל העולם, ולכן כלי העבודה היחידי שדרכו אני יכול להוציא את הכוחות של הפוטנציאלים שמכוח לפועל הוא לימוד תורה. זה צריך להיות ברור וחד משמעי. רק לימוד תורה, בשום צורה אחרת לא. זה הכלי, זה הסדר שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולמו. לכן אם אדם לומד תורה והוא לא בעל ענווה, זה קושייה עצומה. ואם אדם נדמה לנו כבעל ענווה בלי שהוא לומד תורה, זה כי יש איזו סגולה אלוקית פנימית שם. אבל זה עדיין לא הענווה האמיתית השלמה. אין שום סתירה, זה לא קשור חדש. כן, בבקשה. כן.
הרמב"ם אומר שגם עם קיום המצוות, עם המעשים ועם התמדה,
אתה עכשיו אומר דבר אחר שהוא נכון, וטוב שאתה משלים את הדברים שלנו. יש שני דרכים איך אנחנו מגיעים לתיקון מידות. דרך אחת נקרא לה מלמעלה למטה, דרך שנייה נקרא לה מלמטה למעלה. כלומר, שלושת הממדים שאדם חי בהם הם שכל, מחשבה, לימוד, רצון, נפש, מידות, גוף, מעשה, פעולות. הדרך מלמעלה למטה היא מתוך תיקון המחשבה אני מתקן את המידות. הדרך מלמטה למעלה, מתוך תיקון המעשה, אני מתקן את המידות. יש מאמרים חשובים של הרב קוק בהקשר הזה, מהי הדרך היותר רצויה, ובפרט בדורות האלה. הרב קורא לזה שתי שיטות של תשובה יש, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. דרך התשובה היותר רצויה, ודאי בדורות האלה, שם מוכיח את זה הרב גם מדברי חכמים, גם על פי סדר הברכות בתפילת 18, וגם מצד השכל הישר, היא קודם כל תיקון המחשבה, כי זה השורש של הכל, מכוח זה תיקון המידות. אבל אם אדם רוצה ללכת גם הכיוון השני, חשוב שילך גם הכיוון השני. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מצוין, אין שום סתירה. שני המהלכים האלה נכונים.
איך אפשר
לתקן
את זה?
רק שנייה.
יהודה, רצית משהו?
כתוב הרב, גם יהיה אדם שפל רוח.
לא, כתוב, הווה מאוד מאוד שפל רוח, וכך פסק השולחן ערוך להלכה. אם כן, זה סותר את כל מה שאמרנו פה. נכון? כן או לא? כן, לכאורה זה סותר. בוא נעצים את קושייתך. לכאורה זה סותר. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם על המשנה הזאת, מהי שפלות הרוח שעליה דיברה המשנה? וככה ההלכה. אומר הרמב״ם, סיפור מבהיל קצת. הנה כבר אנחנו מוצאים. נו, מי זוכר? פרק רביעי, מסכת אבות, פרק ד', משנה ד', ד', ד'. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. דרך אגב, פעמיים בחז"ל יש מאוד מאוד. צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד, יצר המין, זה היצר החזק ביותר מבחינת הגוף, והווה שפל רוח מאוד מאוד, יצר הגאווה, זה היצר החזק ביותר באדם, מצד הנפש. והרב מוסיף באחד המקומות שגם מלימוד קבלה לפני הזמן, גם זה צריך להתרחק מאוד מאוד, זה היצר החזק ביותר מצד השכל. שלוש פעמים מאוד מאוד. טוב, אומר הרמב״ם, אני קורא לשון הרמב״ם. מה? סליחה, מה? ללמוד קבלה לפני הזמן, זה לא נושא עכשיו. זה לא עכשיו, לא נושא שלו. ברשותך, בואו נתקדם, אני רוצה רגע לענות לשאלה הזאת. הרי חז"ל אמרו יבש ועל רוח מאוד מאוד, אז איך אנחנו יכולים ללכת למידת הענווה? לכאורה זה לא האידיאל. אומר הרמב״ם, והנה ראיתי בספר מספרי המידות, שנשאל לאחד מן החשובים החסידים. טוב, יש אומרים שזה ספר של חסידים, זה לא ספר של צדיקים, ואומר כולם צדיקים, חסידים, חסיד אני לא חייב להיות, צדיק כן. טוב, אז כבר למדנו שהסיפור הזה הוא לא מתאים לכל אחד, אבל הרמב״ם סוף סוף הביא את זה למשנה פה, והמשנה הזאת מדברת לכלל ישראל. אז תכף נראה. אז שאלו את אחד החסידים, תגיד, כשנשאל לאחד מן החשובים החסידים, ונאמר לו, שאלו אותו, איזה יום הוא ששמחת בו יותר מכל ימיך? מה היה היום ששמחת בו יותר מכל שאר הימים שלך? ממחילה מכבודנו, חוץ לכבודנו. אמר, אספר לכם סיפור. יום שהייתי הולך בספינה, נסעתי באונייה פעם אחת, והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה בין חבילות הבגדים. לא היה לי חדר, אז הכניסו אותי לתא המטען, שמו אותי עם כל התיקים, כל המזוודות. והיה מקומי בפחות שבמקומות הספינה בין חבילות הבגדים. והיו בספינה סוחרים ובעלי ממון. והספינה הזאת הייתה ספינה של אנשים עשירים. אנשים מכובדים שמחזיקים מעצמם ומעריכים את עצמם וחושבים את עצמם וכו'. ואני הייתי שוכב במקומי, אז המקום שמצאתי שם, זה בין המזוודות מצאתי לעצמי איזה פינה, שכבתי שם. טוב, והנה, ואני הייתי שוכב במקומי, ואחד מאנשי הספינה קם להשתין. טוב, כנראה שלא היה שירותים. והיא נקל בעיניו ונבזה, שהייתי שפל בעיניו מאוד, עד שגילה ערוותו והשתין עליי. חילה מכבודנו, השתין עליו. אומר אותו חסיד, ותמתי מתחזק תכונת העזות בנפשו. הוא רואה שם בן אדם, בין החבילות, וזה מה שהוא עושה. איזה עזות פנים. אומר אותו חסיד, וחי השם, לא כאבה נפשי למעשה וכלל, ולא התעורר ממני כוחי. לא הקפאתי בכלל. ושמחתי שמחה גדולה, כשהגעתי לגבול, שלא יחיבני ביזוי הסוחר ההוא, ולא הרגישה נפשי אליו. אומר הרמב״ם, ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח. אבל הרמב״ם לא עוצר פה, מוסיף עוד. מוסיף עוד ארבע מילים. תכף אני אקרא אותם. ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח. אז קודם כל בואו נהיה רגע ישרים. כשהמשנה אמרה הווה מאוד מאוד שפל רוח, זה עד המצב הזה. האם מישהו מסוגל לעמוד במצב הזה? בואו נשאיר את זה בשתיקה רועמת. לא בטוח. מוסיף הרמב״ם עוד ארבע מילים. ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח שעליה אמר רבי לויטס ישבנה מאוד מאוד יבש פל רוח, מה זה מאוד מאוד עד המצב הזה אפילו, או דומיו, שאדם כבר מבטל את עצמו לגמרי, עד כדי כך שהוא לא, אפילו בהשפלה יותר חמורה, הוא לא מקפיד, הוא לא כועס. אומר רמב״ם, ואין ספק שזאת תכלית שפלות הרוח, עד שיתרחק מן הגאווה. ואז יגיע לאן? לענווה. שומע יהודה, היות ויש לנו נטייה של אהבה עצמית, של כבוד עצמי, של גאווה, אז אנחנו צריכים לאזן את זה עד הצד השני. אז האם המגמה זה להיות שפל רוח? לא. המטרה היא להיות בעל ענווה. אלא מה? היות ויש בנו נטייה טבעית לגאווה, ברוך השם, ויש לה צדדים טובים מאוד, כלומר, למה כבר הוא שתל את הנטייה הזאת בנו? צריך להבין. אז היות ויש בנו נטייה טבעית לגאווה, אנחנו צריכים לאזן אותה על ידי התנהגות מעשית לקצה השני. שלווה מאוד מאוד שפל רוח. אבל האם האידיאל זה מאוד מאוד שפל רוח? בשום פנים ואופן לא. האידיאל הוא ענווה. בזה פתרנו דרך אגב קושייה עתיקה. הסתירה לכאורה שיש בפרק א' הלכות דעות, בין פרק א' לפרק ב', שפרק א' כותב הרמב״ם, בעצמו הרמב״ם, שצריך בכל מידה להיות באמצע כולל מידת הענווה, ואילו בפרק ב' הוא כותב שצריך ללכת עד הקצה. תשובה, ראיתי פעם תשובה כזאת, לא זוכר, אולי בעל הקינת סופרים כך מסביר, שפרק א' מדבר על האידיאל. האידיאל הוא להיות בעל ענווה. דרך ב', פרק ב' מדבר על דרך התיקון. דרך התיקון זה איך אני מגיע לשם. אני מגיע לשם, זה שאני הולך לקצה השני. טוב, לכן המשנה הזאת הביא מאוד מאוד שפל רוח, היא לא האידיאל. היא דרך התיקון המעשית להגיע אל האידיאל. אפשר להתחמק ממה? לא הבנתי.
אני חייב לעבור דרך המצב הזה של שפל רוח לפני שאני מגיע לענווה.
יותר מזה, מה שאומר, שכחתי. דוד, מה ששואל דוד זה שאלה חמורה ביותר. אני רוצה רגע להקצין את השאלה שלך. אני, שהרבה שנים הייתה לי שאלה חמורה מאוד. איך יכול להיות שהרמב״ם, המחנך הגדול, רופא הנפשות הגדול, איך יכול להיות שכשהוא בא ללמד אותנו איך מתקנים את חולי הנפש בפרק ג' ולכל דעות או בשמונה פרקים, איך יכול להיות שהוא אמר שאנחנו צריכים לעבור מקצה אחד לקצה שני? הרי לכאורה כולנו יודעים שאפילו אדם שנכנס לים, אם המעבר בין החום החיצוני לקור המים הוא קיצוני, חד ושלום, יכול להיות אדם יכול לקבל דום לב. אז אם זה נכון בגוף, איך יכול להיות שהרמב״ם אמר תקפוץ מפה לשם? חוץ מזה בינינו אף אחד לא מקשיב. מישהו מאיתנו סובל לעשות את זה? מישהו מאיתנו עושה את זה?
מי שעושה נוצר לו נזק.
אז איך יכול להיות ריבונו של עולם שהרמב״ם אמר שאם זה היתר וזה החסר, ניקח את הדוגמה הזאת, נגיד שהענווה היא פה, כי הרי ענווה זה לא אמצע, ובכלל אמצע במידות זה לא אמצע גיאומטרי, ונגיד שפה הגאווה ופה שפלות הרוח, איך יכול להיות, אומר אדם, אם אתה נמצא פה, תקפוץ מיד עד שפלות הרוח לפה ואז תחזור לענווה? זה לא מתקבל על הדעת ברמה הנפשית, אפילו הייתי אומר פסיכולוגית. זה לא מתקבל על המציאות, כי אנחנו לא כאלה. כי שינויים קיצוניים ממצב אחד למצב אחר, הוא גורם נזק, הוא לא רק שלא מתקן, הוא גורם נזק חמור. אז איך יכול להיות, שנייה אחת, אז איך יכול להיות שככה רמב״ם מנהיג אותנו? קודם כל בוא נתפעל מהשאלה.
אני יודע שזה לא יכול להיות.
קודם כל בוא נתפעל מהפושייה, הפושייה. נכון? כולנו אומרים, הרמב״ם אומר, קצה אחד, קצה שני, רגע, תעצור שני, מה זה לא קצה אחד, שני? אדם לא יכול להתנהג ככה. אדם מתנהג ככה, הוא נופל, הוא מתפרק, הוא מתמוטט.
אין דדליין למתי להגיע לקצה השני.
מה?
אין דדליין מתי אני מגיע לקצה השני.
זה היום.
לא דעת שכל רגע, שבוע אני חייב להוריד כמה...
אומר נדב נפלא, גיליתי גרא פעם. אומר הגאון מווילנה בספר משלם, אחד מקום בספר משלם, ביום מה שנדב אומר. הרמב״ם לא דיבר איך להגיע ממידת הגאווה לשפלות רוח. הרמב״ם רק אמר שצריך להגיע לשפלות רוח. עכשיו תראו מה החידוש של הרמב״ם. מדהים. כשאני רוצה להגיע מגאווה לשפלות רוח, איך אני אמור לעשות את זה? אני אמור להתחיל לתקן לאט לאט. אני עובר מפה לפה, 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 הגעתי לענווה. הייתי חושב, הגעתי לאמצע, אפשר לעזור. אומר הרמב״ם, לא, המשיך הלאה, עד שפלות הרוח. עכשיו תחזור אל הענווה. החידוש של הרמב״ם זה לא שצריך לקפוץ מקצה לקצה. החידוש של הרמב״ם הוא שגם כשאתה הגעת כבר לאמצע בדרך להגיע לקצה, אתה צריך להמשיך לקצה ואחר כך חזור לאמצע. זה הגר"א. מדהים. לכן הרמב״ם לא אמר שצריך, הרמב״ם לא דיבר על דרך הפעולה להגיע לקצה. הרמב״ם דיבר על, 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 על האידיאל שצריך להגיע כשלב הביניים לקצה. אבל איך לעשות את זה? ודאי שבהדרגה. גר"א. גאון מווילנה. חשוב מאוד.
איפה?
אני לא זוכר כרגע להגיד איפה. בלי נדר אני אמצע. זה גרח חשוב מאוד, כי הרבה פעמים אנחנו טועים בזה. ואז מתוך שאנחנו רוצים להגיע אל האידיאל הגדול, אז או שאנחנו עושים טעויות וקופצים לקצה השני ומתפרקים, או שהנפש שלנו דוחה את השינוי הקיצוני הזה, ואז אנחנו לא נוהגים כדברי הרמב״ם, ואז אנחנו מתוסכלים. לכן הדרך להגיע בהדרגה. דרך אגב, מכאן אין נפקא מינה איך להיפטר מסיגריות. אל תגידו, אמרו בשיעור שהדרך להיפטר מסיגריות היא לעשן 20, 15, 10, 5, 2, 1. אני לא יודע, לא עישנתי, לא מתכוון גם לעשן, לא יודע. אבל ברור שברמה של תיקון מידות הנפש, ברמה של תיקון מידות הנפש, הדרך היא הדרגה. יכול להיות שברמה של הסיגריות, הדרך היא קיצונית. רק אולי עוד דבר אחד כן חשוב לומר, שבדברים שהם הלכה, כאן צריך יותר להיזהר. כי בדברים שהם הלכה, יש מצבים שצריך ללכת בקיצוניות, בבת אחת, בפעם אחת. אדם חס ושלום שפגוע בעניין מסוים להלכה, שהוא הלכה ממש. אז ודאי שצריך להתייעץ עם תלמיד חכם איך לעשות את התיקון מקצה אחד לקצה שני, עד שיחזור לאמצע. אבל יכול להיות, אני אומר את זה בזהירות, לא פוסקים פה הלכות, יכול להיות שהמהלך הוא צריך להיות הרבה יותר דרסטי והרבה יותר קיצוני, הרבה יותר בפעם אחת מאשר בהדרגה. ניקח דוגמה פשוטה, לצערנו הרב. אחד הולך לים מעורב. אז הוא בים פעמיים ביום, 5 שעות כל פעם. עכשיו, איך הוא מגיע למצב שהוא הולך לים נפרד? האם הוא מתחיל לקצץ 4 שעות, 3 שעות, פעם בשבוע? או שבפעם אחת הוא מחליט, אני יותר לא הולך לים מעורב, גם אני נגמר. זאת לא שאלה פשוטה. מה? באופן פשוט? באופן פשוט לעצור מיד, לחתוך בפעם אחת. כל משהו הלכה, לחתוך בפעם אחת. אם הוא לא מסוגל, שיתייעץ עם תלמיד חכם שמכיר אותו, מה עושים? בסדר? זה חשוב מאוד. נתתי דוגמה עדינה, ואני מודע לזה שיש דוגמאות יותר חריפות בנושא הזה. כן. היעד הראשון של התיקון הוא שפלות רוח. לתיקון. כתחנת מעבר. ברור. אז כל אחד מאיתנו, לפחות לפי הרמב״ם, לפחות הרמב״מיסטים שבינינו, לפחות, בואו נלך מה שהרמב״ם מלמד. אדם צריך להגיע למצב עד כדי כך שאפילו סליחה מחילה מכבודנו, אפילו משתינים עליו, הוא שמח. לא שמח שמשתינים עליו. הוא שמח שהוא לא כועס. עכשיו לא צריך להגיע לדוגמה כזאת. אבל צריך להגיע למצב נפשי שכשדורכים עלינו ומוחים אותנו וכו', אנחנו שקולים. זאת מדרגה גבוהה מאוד. יואב, אני מקווה שעניתי לך. בבקשה.
אני יודע, החסיד הזה שאפשר לאדם להשחיל עליו, בלי להגיב, זה בכלל לא בריא לאנושות. פשוט, הוא צריך לאדם, צריך להגיד כמו באדם, וספר לזו, שזה לא מקובל.
אתה עכשיו אומר, איך צריך להגיב לסוחר הזה, לסוחר החצוף הזה, הרשע הזה, שעושה את מה שעושה. זה דבר אחר. אנחנו לא דנו עכשיו איך צריך לחנך את הסוחר. דנו עכשיו איך אנחנו צריכים להגיב לזה, מצידנו. איך אנחנו צריכים להגיב כאנשי אמונה על הפיגוע הנורא שקרה בישיבת מרכז הרב מבחינה רוחנית. זה דבר אחד. איך צריך לבטא את זה ברמה המעשית כלפי אותה הרשעה? זה דבר שני שהוא תוצאה של הדבר ראשון, לא אמרנו שלא. זה, לא, זה שני דברים, זה שני צדדים של אותו מטבע, אני מסכים. אבל כאן אנחנו לא דנים איך להגיב לסוחר. את שיחת המוסר ואת השמוס ניתן לסוחר אחר כך. השאלה קודם כל איך אני מרגיש בתוכן. בסדר, טוב, קצת מאוחר, אנחנו נעצור פה. טוב, תודה רבה, להתראות.